truthful, helpful, good heart, good timing. Hello? And so, and different people did different things. One person I worked with, she had a very difficult relationship with her teenage daughter. Okay? And she would have discussions, and she would write the four guidelines on her hand and be looking at them as she was speaking with her daughter, right? And she said it helped a lot. You know, she actually, because she, partly she had the intention actually to not just be reactive, right? And so it made a big difference. And once I was a teacher at a graduate school for a number of years, and often among the other teachers, the communication was not always so good. And so we developed a committee to study the problem, you know, and we had a committee, and I was on the committee, and I suggested maybe using these guidelines. So the communication was both in person and with email, you know. And the committee recommended that we use these four guidelines for all of our communication, including email. And the whole faculty agreed, which was, you know, I don't remember if we had a vote, but it was definitely the majority. And so, and then they asked me, before every meeting, I would have a poster on the wall with the four guidelines, and I would maybe talk for 5 minutes about it, and they'd be right there. Everyone could see them during the meeting. And I think it made quite an effect on the group. And people, even one person I remember who was a person who most people thought often did not use skillful speech, he would sometimes begin something he had to say by pointing to the guidelines and saying, "I am not sure if I am following the guidelines, but," and then he would speak, but I think it actually influenced him. So you can bring these into groups, can make a big difference. You can, you know, email regular groups. So let me just ask if there's any observation or question about the exercises and about what we did. Any observation you want to share? Probably for most people, the normal conversation, was it hard to remember that you were practicing skillful speech after a while? That's normal, right? How many people found after 30 seconds you forgot that you were doing a practice? Okay, and that's normal, but you do it more and you remember, right? It changes when you like any practice. So any observations or questions? Anyone want to share anything?
Yes.
Yeah, please.
The difficulty that I acquired now, I want to ask you.
Yeah.
In order to speak truthfully,
yeah,
sometimes we have to say things that are not nice.
Right.
And I see myself there is a very strong barrier.
Yeah.
It doesn't allow me to say those things.
Yeah.
And sometimes I avoid saying things that are not pleasant to hear.
Yeah.
Although maybe they are needed to say.
That's right. So, yeah. So very, very good observation. And again, I think as Zohar was saying, the ability just to know our own patterns is the starting point, and it's very, very important. So you have excellent observation of your own pattern, so it makes the next step possible. It's wonderful, very, very important. So she was saying that sometimes she has a difficult time to speak truthfully about something that is difficult, and that sometimes she avoids it. And we'll actually look in more depth at that tomorrow when we have a session on conflict. You know, because we'll look at our conditioning around conflict. So that's very, very common. You know, the language we would use would be conflict avoidant, right? And how many people feel that you've had that conditioning to be conflict avoidant? Not everyone, you know, but a lot of us, right? I think I had that conditioning, so I'm very interested in conflict now. Right? So just to notice that, and then the basic ways maybe to work with this is to explore that maybe start with the least difficult. Start with something that's a little bit difficult, but not too hard. And then just try, see how it is. Of course, it's helpful if you can do so and think that you are, you know, and use the guidelines and so forth and some of the practices. But yeah, it was wonderful from the way we do our retreats. We have the whole last part of the retreat. We actually practice saying difficult things, you know, and and it actually, you know, it's a place where there can be a lot of learning, as you could imagine, yeah. So, please.
How can one speak helpfully and with a kind heart with a total stranger? And this is the first question. The second one, timing is, at this situation, it's not, you have to respond.
You have to. Okay, I'll repeat the question. First question was, how can you be helpful and have a kind heart with a total stranger? So this is advanced practice, okay? And some of you who have studied loving kindness or metta practice, you know, it's the principle is that you develop the capacity where it's easier to develop first, and then you extend it further. And so some of you know in loving kindness practice or metta practice, which is our main practice for cultivating the kind heart, you start by developing the kind heart with people you feel very close to. And then over time, you develop the capacity to have that just be, there be a kind of kindness with everyone, with even with strangers. But that is something in the traditional practice, you develop that not first. And it's not thought to be easy, but it's something you develop as you become more mature in your practice. And then the second question was about the fact that here the main guideline that he used was really being truthful, because timing is not so much of a question, I guess. Certainly to speak, but you could sometimes say, you know, is this the right time? When you were talking about a difficulty, you might say to yourself, do I really want to talk about that problem with this person? And maybe you say, well, maybe not now. So it could come up, yeah. Okay. Maybe one more. Yeah.
Can you please repeat your definition for skillful speech?
Can I repeat my definition of skillful speech? Well, there are actually a lot of different aspects. We're looking at a few. There are a few ways of developing it, and we'll be one of them. One part of skillful speech is using the four guidelines. Okay, that would be part of it. Another one would be developing some awareness and mindfulness in the middle of speaking. So those are the two that we've studied so far. And there are others, but that's how we've understood skillful speech so far, in those two ways. Is that?
Maybe I just try to understand what is the purpose. What do you think is the purpose of?
Why are we doing this?
Yeah.
It's really the same as our general purpose of all practice. We're trying to bring more wisdom, more compassion, more connection, less suffering and a major part here is we're trying to connect our speech with our sitting meditation. And so really the same reasons we do sitting meditation are there for our speaking practice. You know, it's basically, that's what it's, I think, as Zohar was saying, it's really a unified practice. And we, you know, the larger intentions are more wisdom, more understanding, as she was saying, more acting not to harm, but to help, more sense of more compassion. So this is the speech practice is a way to have everything that we're developing be something we also develop in our interaction, you know, and in our speaking. So many people complain, I don't have so much time to meditate, right? How many people complain, oh, it's hard to find 20 minutes, it's hard to find 30 minutes. Anyone complain about that? Anyone find it hard to have 30 minutes of meditation a day? Okay. I didn't say this yet, but if you have speech practice as a strong practice, many of you have 5 hours or 10 hours a day for very, very strong practice. A little bit of a joke, but it's true. Okay, does that make sense? Suppose you say, you know, all of your 10 hours of speaking a day, you're bringing, you know, maybe you've trained, and so you have that sense that your practice is not so different from your sitting practice. This is not easy. I don't want to say this is easy at all. For most people, it helps to have a training period. Maybe you do a class for 12 weeks where you meet every week and you go through all of these things and you have strong motivation to bring it into daily life. That's the best way to train. Here we're getting a taste of it, okay? Okay, so one more piece here. I wanted to, Aviv will talk for about 10 minutes just about some examples of speech practice, sort of in action. Okay? Do you want to sit here?
Okay.
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 Maybe I will be able to stay this.
Okay. It's good. Yeah,
it's good.
שלא יפסידו את הפנינים. Okay.
Okay. So a few examples. נכון, סליחה. דוגמה, כל כך התאהבתי באנגלית. כמה דוגמאות מתוך העשייה שלי, שלנו. Okay, so if you need translation into English, it's going to be Shiri, where? In the back?
Yeah.
In the back with Shiri. Okay. אז והדוגמאות יהיו מתוך עשייה, אפשר לקרוא לה אקטיביסטית לצורך העניין. אבל כן, אני חושב הסיטואציות עולות, או זה, אני מקווה שזה רלוונטי גם באמת לאינטראקציות היומיומיות שלנו, ולאלה מאיתנו שהם פעילים חברתיים, פעילות חברתיות. אני בטוח שזה יהדהד מהעשייה שלכם ושלכם. אז הדוגמה הראשונה, כפר פלסטיני, שאני אדבר בגוף ראשון, אבל כחלק מקבוצה שנקרא דרמה מעורבת חברתית, אנחנו בקשר איתו, ומטעי זיתים של חקלאים מהכפר, בעצם לפני כמה שנים, ביוב של ההתנחלות, תקלה בביוב של ההתנחלות הסמוכה, והביוב פשוט מציף את המטעים, גורם הרבה מאוד נזק, וחודש אחר חודש אחר חודש זה לא מטופל. והם מספרים לנו את זה. וזה ברור מה צריך לעשות, נכון? יש את מי שאחראי על עקיפה של זיהומי ביוב, משרד להגנת הסביבה, מנהל האזרחי. אתה פונה אליהם, אתה מגיש תלונה, וזה מטופל. ואמרנו לא, אמרנו אנחנו דבר ראשון נפנה להתנחלות הזו. נגיד להם, יש פה בעיה, זה באחריות שלכם, בואו תטפלו אותה, תתקנו אותה. Okay? והצעד הזה הוא צעד לא מובן מאליו מהמון המון סיבות. Okay? יש אלה מאיתנו ששוב, זה לא משנה אם זה מחר או מחרתיים בעבודה, או באמת בכל מיני סוגיות גדולות יותר. יש לי משימה, מה שחשוב זה לבצע אותה, שהיא תקרה. אוקיי? לא צריך לדבר יותר מדי, פשוט צריך לעשות את מה שצריך לעשות. אז אני מתחיל מהדוגמה הזו, כי אני חושב שלפעמים, בכלל שאפשר יהיה לראות אם הדיבור נכון או אם הדיבור לא נכון, צריך להיות בכלל הרצון לדבר. וכאן יש לנו סיבה מאוד טובה לא לרצות לדבר, נכון? אנחנו כאילו משני צידי המתרס, השמאלנים והמתנחלים, ואפשר לעשות סיפור גדול מסביב לזה, והם יודעים שהביוב שלהם מזהם, והם בכל זאת לא מטפלים בזה, אז מה הטעם לפנות אליהם? טטטי, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט מזכיר אותה התנחלות, וברגע שאמרתי את המילה ביוב ואת השם של הכפר הפלסטיני, התחיל לצעוק עליי, מי אתה, מה אתה, 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 חצי דקה והטלפון נטרק. אוקיי? והנה ההוכחה המצוינת לזה שאין מה לדבר ואין עם מי לדבר. וכל מה שצריך, כאילו הנה עוד הוכחה לכמה אנחנו צודקים, וכמה הם רעים ומנוולים, אוקיי? ושלדיבור אין מקום. ואני יודע, הייתי כנראה באיזשהו הלך רוח מאוד, מאוד יציב ומחובר באותו בוקר. לא עשיתי את ההצעה של דונלד, לא התכוונתי לפני, זה קרה בפוקס. ושאלתי שאמרתי, טוב, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? ופשוט הרמתי את הטלפון וחייגתי אליו שוב. כלומר, כן, 2-3 דקות אחרי שהוא טרק את הטלפון. ובפעם הזאת הייתה שיחה. הייתה שיחה ככה לאט לאט הוא התרכך, אפשר היה לדבר. ומשם דברים המשיכו. עכשיו, מפת קוצר הזמן, כדי לא להאריך, אני לא אתאר את כל איך שזה המשיך. השיחה לא, השיחות בינינו לא היו שיחות טובות, לא היו שיחות קלות, השאירו אותי בהרבה פעמים בהרגשה מאוד לא טובה. הוא סרב לטפל בבעיה, למרות שלא היה לו שום עילה לסרב, ובאמת תוך שבועיים באמת עברנו לשלב הבא של להגיש את התלונה. אבל בכל זאת, בשבילנו, ההרגשה שלנו, ההבנה שלנו את הסיטואציה, החוויה שלנו שם הייתה מאוד 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 שונה מאשר אם ישר היינו עוברים לניסיונות עקיפה. אוקיי? ורק כדי לחבר את זה גם לדברים שאנחנו עושים בדרך כלל פה, באולם מדיטציה. אני יושב למדיטציה והמחשבות שלי נודדות. אוקיי? אני יכול להגיע למסקנה, מדיטציה זה לא בשבילי. כן, אני אף פעם לא אצליח לעשות את זה. אז אלה מאיתנו שניסו יודעים שכן, אם ממשיכים ומתמידים וכך הלאה, פתאום קורה שם משהו. אז אותו דבר כאן, אותו דבר כאן. יש לנו תמיד סיבות או לא לדבר, או לדעת שעם הבן אדם הזה אין מה לדבר וכך הלאה. אבל מי יודע? מי יודע? אולי שווה לנסות עוד פעם. ולהגיד שוב, זה העניין של האימון, לטפח את המחויבות ולטפח את האימון, כי אנחנו לא סתם כאילו צריכים ללמוד לעשות דיבור נכון, אוקיי? אם החיים, אם החברה הייתה מנתבת אותנו לשם באופן טבעי, אז זה היה טבעי, לא היינו צריכים לשבת וללמוד את זה ולתרגל את זה, אוקיי? אז יש לנו המון המון סיבות טובות מהניסיון חיים שלנו, כן, לא לרצות להיות בדיבור נכון. אז בשביל זה צריך לזכור את ההתכוונות. דוגמה שנייה זה באמת להראות, הנה, גם כשרוצים זה לא תמיד מצליח. כאילו, כשבאים ההתכוונות זה לא תמיד מצליח. אז גם כפר פלסטיני, והיה איזה יידוי אבנים על הכביש מחוץ לכפר, אז על רכבים ישראלים, אז מבחינת הצבא זה מישהו מהכפר זרק, והפתרון של הצבא לבעיה הזאת זה פשוט לחסום את הכניסה לכפר. במשך שבועות, כאילו הביאו טרקטור, תל אפר, וזהו, הכניסה הראשית לכפר, אפשר להיכנס מסביב באיזשהו עיקוף נורא נורא גדול, אבל הכניסה הראשית לכפר חסומה, 5,000 אנשים נענשים בגלל כמה אנשים זרקו אבנים, 10 נגיד, 20, 30, נגיד, הרבה פחות מ-30, אבל לא משנה. וזהו, והכפר, ובאנו ככה לאיזה ביקור סולידריות, ואנשים מהכפר החליטו שנמאס להם, והם יורדים לפתוח את החסימה, יורדים מאדירים, וזה לפתוח את החסימה. אז תוך כמה דקות מגיעים חיילים. שזה גם ההזדמנות להגיד, מן הסתם לכולנו יש דעות פוליטיות כאלה ואחרות וכך הלאה, ואולי זה לא הכי נעים, כן, המיקרופון אצלי, אני מדבר מה שאני רוצה. אם לא מסכימים איתי, אולי זה לא הכי נעים שבעולם, אז כאילו, אני רק יכול להגיד שאני מודע לזה, ואולי מעבר לשאלה של מי צודק, מי לא צודק, אפשר פשוט באמת לראות כאן גם את הסיטואציה של דיבור ופעולה, שכן, כאמור, זאת רק דוגמה, וגם בכל זאת ללמוד משהו על מציאות שהיא חלק כל כך מהחיים שלנו. אז הגיעו החיילים, ושכמובן לא רוצים שהפלסטינים, אוסרים על הפלסטינים לפתוח את החסימה, ותוך כדי ההידיינות בין החיילים לפלסטינים, כאילו אני לא חלק מההידיינות, אני עומד קצת מאחורה, אחד החיילים אומר, יהומו, מדבר את השם, אוקיי? כאילו, אני החלטתי כשאני מספר את זה, שאני לא אגיד שהוא קילל אותי, כן, אבל, סליחה? כן. אוקיי, אומר יהומו. אוקיי, עכשיו, אני לצורך העניין, שוב, לא באתי עם ההתכוונות של דונלד, לא עשיתי ההתכוונות שלי, והיו לי הרבה סיבות להיות שם כועס, כן, כאילו, זה חברים שלי ומענישים אותם ככה וכו' וכו'. ואז הוא עוד קורא לי הומו. אז הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אתה נראה בחור יפה דווקא. זהו, אז מזל שאתם צוחקים, כי זה אומר שזה לא רק אני, לא רק אני ככה, אבל מיד תפסתי את עצמי ואמרתי, היי, מה אני עושה? מה אני עושה? כאילו, במה אני עוזר לסיטואציה עכשיו? ואוקיי, ואני מניח שכן, שאפשר להזדהות עם התגובה שלי, אבל זאת התגובה האינסטינקטיבית אולי, אבל לא רק שהיא לא עוזרת לשום דבר, היא מחריפה את הסיטואציה, ובלי, אם רגע לא נהיה פרקטיים בכלל, אז מאיזה מקום? כאילו, אני לכאורה, נגיד, נקרא לזה הפעיל שלום, אוקיי? פעיל שלום. אז הנה, מישהו קצת תוקפני כלפיי, יוצאת מני התוקפנות שלי כלפיו בחזרה. אוקיי? אז אני מביא את הסיפור הזה בשביל להראות איך, אם אני מגיע, כן, עם המודעות הנכונה, אז כל דבר בחיים שלי, כל אינטראקציה שלי, כל דבר שאני עושה, וגם בוודאי אקטיביזם שהוא מאתגר ושיש בו סכסוך וקונפליקט, הוא גם יכול מאוד מאוד להתאמך מהמודעות שלי ומהאיכויות נגיד, האיכויות שאני מטפח בתרגול, וגם הוא הזדמנות לתרגול. הזדמנות לתרגול, הזדמנות מאוד מאוד גדולה לתרגול. אוקיי, בעבודה לא מקללים אותי. אז להתמודד עם סיטואציות כאלה, אני צריך למצוא מקום אחר, לא בעבודה. גם לא לא ברחוב שאני גר. ודוגמה אחרונה, שאני אחבר אותה... אני אסיים, ואז גם נראה קצת בזמן, אני חושב שאם נגיד היינו עושים את ה-30 שעות עם דונלד או קוראים פרק שלו על דיבור נכון, כן, אז מן הסתם גם, אחד הדברים שנורא מקסימים לנו בדיבור נכון, אני חושב שהתקווה שזה נורא עובד, כן, שנצליח גם לבטא את, אני אצליח גם לבטא את עצמי בעולם וגם יקשיבו לי וגם זה יהיה, כן, גם בסיטואציות של קונפליקט זה יהיה הרמוני וכך הלאה. עכשיו הסיפור של הביוב בהתנחלות, עשיתי דיבור נכון ופחות או יותר עד כמה שיכולתי וזה לא עזר, זה לא הצליח. ואחת הסיבות שזה לא הצליח זה שלא היה לי כוח, כן? איש מועצה של התנחלות, לי אין שום כוח עליו. בסך הכל זה תלוי ברצון הטוב שלו, אם הוא רוצה להשתכנע ממני או לא להשתכנע ממני. אוקיי? וזה קצת אולי מוזר להביא ביחד את שני הדברים האלה, דיבור נכון עם כל האיכויות האמת וטוב לב, כן? ולעזור, ופתאום לדבר על כוח. נשמע כמו שני הפכים. וזה מאוד מאוד האתגר. מאוד מאוד האתגר, וזה אני אביא את ה... כן, כי כשיש לי כוח, אני לא צריך להיות טוב לב, אני עושה את מה שאני רוצה. אוקיי? אז דוגמה אחרונה, גם כן פלסטינים וחיילים, ושוב, אני מעריך את ההקשבה. אז כפר פלסטיני, שבסביבה שלו יש הרבה מאחזים אלימים, והאלימות של המתנחלים מונעת מהחקלאים להגיע לשטח אדמה מסוים שהם כבר כמה זמן לא יכולים לאבד אותו. והם החליטו שהם עושים שם נטיעה של זיתים, זו הייתה תקופת הנטיעות, ורצו שישראלים יהיו איתם ואנחנו באנו. ובאמת היה לנו מקסים, ובמשך, אני לא יודע, שעה, שעתיים נתנו את הזיתים והיה נורא נורא כיף. ואז לקראת הסוף הגיע ג'יפים צבאיים, כמה ג'יפים צבאיים, כאילו הוא קודם הגיע מישהו מהמאחז, והוא זה שקרא לצבא. והחיילים קופצים מהג'יפים, קופצים מעלות שלהם, ואתה רואה את כל שפת הגוף שלהם, הם רק מחכים שהקצין ירשה להם להעיף אותנו משם. והקצין אומר, אתם יש לכם 5 דקות להסתלק. ושוב, מתפתח דין ודברים, בין הפלסטינים לקצין, שהם לא מוכנים, זה האדמה שלהם, מה פתאום מסלק אותנו מפה, לא עושים שום דבר שפוגע באף אחד, והוא בשלו. ואחרי כמה זמן, כן, ושוב, החיילים, זה מאוד ברור, כאילו, מה הולך לקרות הדבר הבא. ואחרי כמה זמן אני פשוט. אני הלכתי, ניגשתי לקצין, אמרתי לו, תשמע, אנחנו כמעט סיימנו. 10 דקות ואנחנו גומרים. אתה יכול לתת לנו לסיים, או אתה באמת יכולים להתחיל להרביץ לנו, לעצור אותנו, אנחנו לא נלך מפה. ואתה צריך להתעסק עם המעצרים, ועם זה שזה יהיה בתקשורת. אוקיי? והיה כאן מצד אחד אמירה מאוד מאוד רגועה ועניינית שלי, אוקיי? לא מאשים ולא צועק, וכן, אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, בסדר? ומצד שני, למרות שברור שאנחנו הצד החלש בסיטואציה, בכל זאת יש לנו כוח, אוקיי? יש לנו כוח, אנחנו לא נלך מעצמנו, אתה תצטרך להוציא אותנו מפה, זה יעשה לך אחר כך קצת... בלגן פה ושם בקטנה, אבל בכל זאת יעשה לך בלגן. ואיכשהו השילוב של שני הדברים האלה, הענייניות והתקיפות, אז קרה לא יאומן, והקצין אמר, אוקיי, אז 3-4 יכולים להישאר לגמור לנטוע, וכל האחרים צריכים להסתלק מהשדה. מבחינת הפלסטינים זה היה מקובל, ובזה זה נגמר. בדרך הזו. כן, אז בדיכוטומיה הזו בין להתקפל, להיעלם, לוותר על מה שחשוב לי, לבין כן, לתקוף בחזרה, פתאום התגלה, במקרה הזה, כן, אולי זה לא היה עובד, במקרה הזה התגלה שיש, שיש עוד אופציה. אז תודה על ההקשבה.
Someone wanted to ask question. I don't know the time.
We don't know. Sure. We have time. Sure. Okay. So. Okay.
A lot there.